רק נתמקם קודם. דיברתי על המטרה של לימוד תורה, כן, אחרי שדיברנו על כל הניתוח הבריסקאי ועל לימוד הישיבתי, בסוף סיימתי במטרות הלימוד, ואמרתי שניתוח ישיבתי בעצם חושף את הכללים שעומדים בבסיס ההלכות הספציפיות או הסוגיות הספציפיות, שהוא עושה את זה באיזשהן דרכים אנליטיות שונות, כן, שני דינים וכל החפצה וגברה וסימן וסיבה וכל מיני חילוקים מן הסוג הזה, שהם כלים אנליטיים שתפקידם לקחת אותנו מהדוגמאות, מהמקרים המסוימים, אל הכללים, אל החוקים התיאורטיים, העקרונות. ואז בסוף סיימתי עם זה שיש שתי גישות בעולם התורני ביחס למטרת לימוד תורה. יש את הרב עובדיה ומשפחתו, תלמידיו, שהם, לפחות ככה אני מתרשם, מבינים שמטרת הלימוד בעצם היא לדעת את ההלכה. והכללים הם רק אמצעי עזר כדי להבין מה ההלכות שקיימות אומרות וליישם את זה על המקרים החדשים. נגיד באופן עקרוני, אם מישהו היה בא ומגלה לרב עובדיה את כל ההלכות בכל המקרים שיכולים להיות, אז לא היה צריך בכלל לעשות ניתוח של סוגיות. זאת אומרת, אין עניין בכללים כשלעצמם, הם רק אמצעי כדי להסיק מסקנות לכל מיני מקרים. לעומת זאת, בעולם הישיבות, כן, אני מדבר על הליטאי, כשאני מדבר על עולם הישיבות, אבל זה, אני חושב שזה היום כבר נכון כמעט לכולם, המטרה היא לא פסיקת ההלכה במקרים, המטרה היא הכללים. המקרים הם רק אמצעים דיאגנוסטיים, זאת אומרת, אתה בודק את הכללים שלך על מקרים מסוימים. נראה, לפי הכלל הזה הדין יצא כך במקרה כזה וכזה, ולפי הכלל האחר הדין יצא אחרת. המקרים הם נפקמינות לתיאוריות ההלכתיות, כן, לעקרונות ההלכתיים, כשהמטרה היא בעצם להגיע אל העקרונות. והשוויתי את זה להבדל בין איש מדע למהנדס, שאיש המדע בעצם מבחינתו המקרים או הניסויים הספציפיים על מצבים ספציפיים הם כלים כדי להבין מה זאת התיאוריה הנכונה, אז הוא בעצם חותר להבין את התיאוריה. הדוגמאות שעליהן התיאוריה מתיישמת, שדרך זה אפשר להבין מי זאת התיאוריה הנכונה. לעומת זאת, המהנדס אומר שאנחנו לא, מה שמעניין אותו זה ליישם את זה. על מקרים כאלה או מקרים אחרים, כמובן גם לבנות מקרים במו ידיו, או להבין מקרים שקורים, והוא משתמש בחוקים הכלליים האלה כדי להבין את המקרים.
שאלה כללית. בישיבות הם לא אוהבים מה שאני קורא שיטה בלבטש. אני זוכר אצל הרב סולוביץ' שכל פעם למדתי גיטן, משהו פסול משהו עם קול, זה לא קול, זה מביא אותנו
שם קול,
חפצה של קול, משהו, איזה עיקרון וכן הלאה. אבל מצד שני נראה שיש הרבה גמרות שבאמת הם בלבטש.
הוא לא אוהב את זה, אבל זה הגמרא. כל אחד והטעם שלו. גם אני לא אוהב את זה. אני ישיב את בוחר גם.
יש את המאמר המפורסם של רב סולוביצ'יק, שעד של רב חיים יורדי היפץ אנד פנס.
הוא הוציא את המחבטות מהמטבח. נכון, אני אומר, אני לא נכנס כרגע לשאלה עד כמה זה אותנטי. זאת אומרת, האם הניתוח הישיבתי באמת חושף את הכוונה המקורית של המוראים או של התנאים? זאת שאלה מעניינת, כנראה שלא. אבל לא משנה, זאת אומרת, הלימוד בין זמננו בעצם זאת מטרתו. בלי קשר כרגע לשאלה האם הוא חושף את הכוונה המקורית, אז זה כתבתי פעם במאמר שעסק בהרמנויטיקה. של הרמנויטיקה של טקסטים קנוניים קראתי לזה, שזה הרמנויטיקה זה תורת הפרשנות, ושם השאלה הייתה למה הלומד הישיבתי מתעלם בצורה כל כך גסה מכוונת הטקסט. זאת אומרת, למה לא אכפת לו בכלל מה הטקסט מתכוון, שזה בעצם סוג הדברים שתיארת כאן.
זה קשור לשאלה, אני מניח שהרב עובדיה היה לוקח את הטקסט יותר
נכון, ברור. וככל שאתה יותר מדען, אתה יותר מנותק מהמקרים, אתה בעצם בונה לעצמך איזשהן קונסטרוקציות שלא ברור עד כמה באמת הם היו בראשם של האמוראים ושל התנאים. זה מצד אחד. אבל מצד שני, ואני חושב שאת זה כן הזכרתי, יש רבי יהושע הוטנר, מי שהקים את האנציקלופדיה התלמודית, והשרידי אש, יש להם איזושהי תכתובת על רב חיים, מאוד ידועה. ואחד מהם, אני לא זוכר עוד פעם מי אומר מה, אני חושב שהרבי שוב אוטנר זה המבקר והשריד יש הוא המגן, נדמה לי ככה. אז אחד מהם אומר, תראה, הרי ברור שרב חיים לא קלה למה שהרמב״ם מתכוון. הרב חיים הרי בדרך כלל מפרש את הרמב״ם. הרמב״ם לא חלם על מה שרב חיים אומר. והשני אומר לו שזה נכון, אבל זאת מצוות תלמוד תורה, או משהו, ככה אנחנו מבינים את זה היום. אני חושב שזה הרבה יותר יסודי. אנחנו מבינים את זה היום, ולדעתי הרמב״ם מתכוון לזה. הוא התכוון לזה למרות שלא היה לו את ארגז הכלים שיש לנו, ואם היית שואל אותו, הוא לא יודע על מה אתה מדבר. אבל בשפה שלנו, זה הניסוח הנכון למה שהרמב״ם באמת התכוון. זאת אומרת, אנחנו בעצם, בכלי הניתוח שלנו, חושפים דברים שאולי אפילו הוא עצמו לא היה מנסח אותם ככה, אבל בשפה הזאת זה באמת הניסוח הנכון למה שהוא התכוון. זאת האינטואיציה שעמדה מאחורי מה שהוא אמר.
זה סיפור רבי עקיבא, מצג...
בדיוק. זה בדיוק המדרש של רבי עקיבא. כן, שהוא כן, ישב בבית המדרש של משה רבנו, משה רבנו, סליחה, לקחו אותו לבית המדרש של רבי עקיבא, הוא לא הבין שם שום דבר, עד שאמרו הלכה למשה מסיני, ואז הוא נרגע. למה הוא נרגע? הוא עדיין לא מבין שום דבר. מה הקשר בין זה לבין הלכה למשה מסיני? אז לא, הוא הבין שבשפה של הדור של רבי עקיבא, זה הניסוח הנכון של הלכות למשה מסיני. אני במובן הזה דווקא מאוד אופטימי, יש להגידו נאיבי. אני חושב שזה כן הדרך לחשוף את הכוונה. ובמובן הזה אני חושב שהלימוד הישיבתי כן חושף, אם הוא נעשה נכון, כן חושף את הכוונה של הגמרא ושל הראשונים. נכון שאם הראשונים היו יושבים אצלי בבית המדרש לא היו מבינים כלום. לא כי אני כזה חכם, השפה היא אחרת. הם לא משתמשים במערכת הכלים שאנחנו משתמשים היום. אבל זה לא משנה, הם היו נכנסים לתוך מערכת הכלים הזאת והם מבינים מה זה אומר והכל, הם היו אומרים לך שזה מה שהם התכוונו.
הכוונה מסתרת.
כן, או זה ניסוח אנליטי, או אנליזה של מה שהם באמת התכוונו. הרבה פעמים, אני פעם הצליחו לגרור אותי, הייתי חולה, חולה מאוד. אז הצליחו לגרור אותי לכל מיני מחשבים כאלה, רפואה אלטרנטיבית וכל מיני כאלה. אני לא יודע, עד היום אני לא מבין איך עשו את זה. כנראה היה ייאוש גדול. בכל אופן, אז הייתי את זה שלושה כאלה, שניים כאלה, אני חושב, משהו כזה. מה?
לעזור.
לא. לא עזר כמובן, אבל לא משנה. הרפואה הקונבנציונלית בסוף עשתה את העבודה. לא משנה. בכל אופן, הייתי אצל... כל אחד כזה התחיל להסביר לי את התיאוריות שלו. אמרתי, תשמע, אל תסביר לי כלום. תגידי מה אתה רוצה שאני אעשה. זה הכל. למה? כי אמרתי, גם אם יש בזה משהו, היום אני נוטה לחשוב שלא. אין בזה שום דבר. אבל גם אם יש בזה משהו, יש פה איזשהן אינטואיציות לא מנוסחות. זאת אומרת, הוא לא, התיאוריה שלו זה שטויות, הוא מנסה לעשות לעצמו איזושהי רציונליזציה לכל מיני תחושות שיש לו. אולי יש לו אינטואיציה טובה, יכול להיות, זה יכול לקרות. זאת אומרת, אולי הוא מצליח לדעת מה נכון לעשות וזה באמת יעזור לי, אם יש לו אינטואיציה טובה, אני לא יודע. אבל בדיוק, אבל עזוב את ההסברים, זאת אומרת, עם הקווי אנרגיה והמרידיאנים, שטויות, פשוט אוסף שטויות, אתה לא מאמין שאתה שומע את זה, השיער סומר. זאת אומרת, כל אחד עם התיאוריות שלו. אבל זה לא אומר שהאינטואיציה שלו לא נכונה. אחרי זה יכול לבוא תיאורטיקן ולנסות ולהסביר למה באמת הפעולות האלה אולי גם עוזרות. עוד פעם אני חושב שהן לא עוזרות, אבל יכול להיות ברמה העקרונית אינטואיציות כאלה שבאמת יעזרו, בלי שהבן אדם עצמו מבין מה התיאוריה שעומדת מאחוריהן. ואז אם יבוא מישהו, איש מדע, וינסה לבדוק את העניין, אז הוא יכול להציע הסבר. מה התיאוריה שעומדת מאחורי זה? אני חושב שפעם סיפרתי ש... היה איזה בחור אצלנו בישיבה, היום הוא דמות ידוע, בגוש, שהוא היה חולה בצהבת. הספרתי את זה? הוא היה חולה בצהבת, ואיזה חצי שנה הוא לא היה בישיבה. הוא הושפז, יוצא הביתה, לא יצא מזה, המון זמן. באיזשהו שלב הביאו איזה מחשף כזה עם יונים. כן, שמו לו על הפופיק, כל היונים מתו, אחרי כמה ימים הוא חזר לישיבה. חבר שלי היה שם, ראה את זה, בבית חולים. הוא חזר ומספר לי את זה בהתפעלות, אז עוד לא היה ידוע העניין הזה של היונים. כמה זמן אחרון זה נרגע, אני לא שמעתי כבר על זה כמה שנים. נגמור היונים. אוקיי, לא חשבתי על זה. בכל אופן, אז זה חבר שלי סיפר לי את זה בהתפעלות, אבל נשמע, זה לא יאומן כי יסופר. קיצור, אני חוזר הביתה, מספר להורים שלי. תראו, סיפור מדהים, יונים, מת אחרי כמה ימים הוא חוזר לישיבה. סופקים את האור, מה עושים לך בישיבה החשוכה הזאת? איפה הרציונליות, איפה זה? כן, הגוש הציון כמובן, זה מדובר. אז אמרתי להם, תראו, למה אתם קוראים חשיבה רציונלית? חשיבה רציונלית זה לקבל רק את מה שאתה מבין. זאת הגדרה גרועה לרציונליות. לפי זה היינו היום עם המדע של אריסטו. כי אף אחד לא היה מקבל שום דבר שהוא לא מבין. החשיבה הרציונלית פירושו שאם יש עובדה שהעדויות לגביה הן אמינות, אז אני מקבל אותה. אחרי זה צריך לנסות לחשוב מה היא אומרת ולמה היא נכונה ולמצוא את התיאוריה. אבל מי שיהיה רציונלי במובן הזה שהוא נצמד רק למה שהוא מאמין, אז הוא ימות עם הידע שהוא נולד. זאת אומרת, הוא לעולם לא יוסיף ידע, לעולם לא יוסיף הבנה. כי הוא אף פעם לא יקבל משהו שסותר לו את הפרדיגמות הקיימות. מדע לא יכול להתקדם כך, זה ההפך מרציונליות. נכון שאחרי זה, בניגוד לאלה שאומרים, וואה, איזה ניסים ואיזה מחשף גדול, ומיד נותנים לו איזה חי רוטל, אז הבנאדם רציונלי צריך אחרי זה לחשוב מה זה אומר, למה זה עובד, אבל העובדות הן עובדות. זאת אומרת, אם יש עדות אמינה, למה לא לקבל אותה? חבר שלי היה איש מאוד אמין, לא היה חשוד אצלי על איזה מיסטיקה מופרעת, ותיארתי לעצמי שאם הוא אומר, אז זה כנראה באמת היה. אז עכשיו זה צריך לחשוב מה זה אומר. אגב, אחרי זה ראיתי איזה מאמר של הרב מהר המור, איך קוראים לו? הרב טאו. המאמר של הרב טאו שעשה על זה איזשהו מחקר על היונים האלה, והוא טוען שזה הכל שטויות. יש להם איזשהו פתח נשימה מאחורה, ככה הוא טוען. לא מהפה, או לא רק מהפה. ועד שאתה לוחץ אותם אל הטבור, כן, אז הוא סותם את הפתח הזה וזה חונק אותם, פשוט מתות.
אבל לכן היונים מתות. העניין הוא לא המוות של היונים, אלא ההחלמה של החולים.
כן, אבל ההחלמה של החולים זה סתם, כן, זה פלצבו.
זה לא מציאות.
זה לא רציני. מה שמשכנע ביונים זה לא ההחלמה. ההחלמות יכולות לקרות, אתה אף פעם לא יכול לדעת. אבל היונים מתות. משהו קורה שם. אז הוא אומר, לא, היונים מתות כי הם נחנקות. נכון, יש כאלה שמתרפים. תמיד באיזשהו שלב מתרפים מצאים. זאת אומרת, זה בדרך כלל, זה לא. אוקיי. אבל זה מעניין, זה... שמחתי לגלות שגם הוא איש רציונלי. למרות שלא בדרכי, אבל גם הוא איש רציונלי. טוב, בכל אופן, אז הנקודה היא ש...
מה אני רוצה לומר? אחת השיטות של אנשים הרציונליים זה להכחיש את העובדות.
כן, זה הרציונליסטים, לא רציונליים. זה אנטי-רציונליות, זה רציונליסטיות. זאת אומרת, יש כאלה שהם רציונליסטים, רק מה שמובן הם מקבלים, מה שלא מובן הם לא מקבלים. זה אלה שנגיד מכחישים את קיומו של אלוקים, כי זה לא בכלים שלהם. אז הם חושבים שהם רציונליים, ביניהם רציונליסטים. זאת אומרת, הם כאלה שנצמדים רק למה שידוע, אבל זה לא רציונלי, כי לפעמים יש טיעונים טובים. זאת משהו שהוא כרגע לא מובן לי, אבל אני חושב שזה נכון. אבל אני אומר את זה כי אלה דוגמאות לסיטואציות שבהן יש עובדות שהן עובדות נכונות, למרות שלא בהכרח אני מבין למה. לא בהכרח אני מבין את התיאוריה שמסבירה את העובדות האלה, שעומדת מאחורי העובדות האלה, ולכן בהחלט ייתכן בן אדם שיש לו אינטואיציות טובות, והוא אומר את הדבר הנכון, אבל אם תשאל אותו למה זה נכון, תן לי את התיאוריה, מאיפה הוצאת את זה? הוא לא ידע להגיד לך מאיפה הוא הוציא את זה. זה יבוא איזה איש מדע אחר כך וינסה להסביר לו את עצמו. זאת אומרת, מאיפה הוא הוציא את זה? בעיניי, רוב הפסיכולוגיה היא כזאת, סליחה אם יש פה פסיכולוגים. בעיניי רוב הפסיכולוגיה, הפסיכואנליזה זה כמעט כולה כזאת. אוסף הזיות של פרויד, אני לא מבין מאיפה הוא בכלל הנפיץ את הדברים האלה. אין לזה שום משמעות לכל הדברים האלה. אלא מה, אני מניח שהיו לו אינטואיציות טובות, כמו להרבה פסיכולוגים, או פסיכולוגים טובים. יש להם אינטואיציות טובות, והם יכולים לעזור לבני אדם במצוקה, מדי פעם, אני חושב שזה לא קורה הרבה, אבל גם שם זה קצת רפואה אלטרנטיבית, אבל הם יכולים לעזור לבני אדם ברפואה, בני אדם במצוקה מדי פעם, סליחה אם יש פה פסיכולוגים, אבל זה מה שאני באמת חושב. אוקיי. בכל אופן, אבל אני תולה את זה באינטואיציה, לא בתיאוריה. העובדה היא שיש תיאוריות שונות והפוכות שעובדות אצל זה התיאוריה הזאת, ואצל ההוא התיאוריה היא למה זה, מה זה אומר. זה אומר שהתיאוריות האלה לא רלוונטיות. השאלה היא בשעין טובה. לכן הלימודים, אני לא יודע כמה הם יעזרו. אתה פסיכיאטר?
לא חזק שלום.
אני
אלרגי.
אתה? אוקיי. אתה נוטח אחרי זה למה אני אומר את מה שאני אומר. בכל אופן, הנקודה היא שהרבה פעמים התחושה שלי זה שפסיכולוג, אני מדבר יותר על פסיכולוגים, כי פסיכיאטרים זה חלק מרפואה, זה בסדר, פה אני יחסית בסדר. אבל פסיכולוגים, הרבה פעמים התחושה שלי זה שהתיאוריות שהם למדו לא באמת זה מה שנותן להם את הערך המוסף. אתה לומד תיאוריה כזו, תיאוריה אחרת, זה לא הנקודה. זאת אומרת, אתה מטפל עם האינטואיציה, לא עם התיאוריה. זאת אומרת, אם יש לך אינטואיציה טובה, אז אתה פסיכולוג טוב. ואם אין לך אינטואיציה טובה, אז אתה פסיכולוג רע, זה לא משנה כמה אתה יודע. הידע יכול קצת להועיל, בסדר, אולי. כמו שנדמה לי שאני לא זוכר מי זה אמר פעם, שתיאוריות אף פעם לא עובדות. תיאוריה טובה, אמיתית, תיאוריות לא עובדות אף פעם. באופן אמיתי, המטרה של תיאוריה זה לתת תובנות, לא לעבוד. התיאוריה אף פעם לא מסבירה את המציאות, אין דבר כזה. המציאות תמיד יותר מסובכת מהתיאוריה. אבל התיאוריה נותנת תובנות. אתה יכול להבין אספקטים מסוימים שלא תצליח להבין אם אתה סתם מסתכל על המציאות עצמה. אתה צריך מערכת של כלים. בעיניי גדולתו של פרויד, אני בתור אידיוט, גדולתו של פרויד זה מערכת המושגים שלו, לא התיאוריה שלו. תחשבו שאתם ניגשים ל... או זה קשור למה שאני אדבר, זה בסדר, זה לא רק... שאתם ניגשים לנתח תופעות פסיכולוגיות ואין לכם בכלל שפה. אין לכם בכלל מערכת מושגים. מה תעשו עם זה? אין מה לעשות עם זה. אין מה לעשות אינטואיטיבית, להגיד, זה כן יועיל, זה לא יועיל, זה יעזור, זה לא יעזור, זה הוא יעשה, זה הוא לא יעשה. אין דרך איך לגשת לאוסף של אנשים או תופעות או סיטואציות אם אין לך מערכת מושגית. ולכן להמציא מערכת מושגית, לא משנה אם יש לה ממש או אין בה ממש, אם היא קשורה איכשהו למציאות או לא, להמציא מערכת מושגית זה התקדמות. כמו שבמסגרת המערכת המושגית הזאת אתה יכול לסדר את התופעות ולהגיד זה מהחלק ההוא של הנפש, זה מהחלק הזה של הנפש, זאת הדחקה וזה פה וזה שם, וזה נותן לך איזה שהם מערכת מושגים לטפל בתופעות. עכשיו דרך זה אתה יכול גם להראות שמה שאתה אומר הוא לא נכון. כיוון שברגע שיש לך מערכת מושגים, אתה יכול להגדיר את התזה שלך ולהעמיד אותה למבחן הפרחה. ואז אם יש מקרה שמראה שהתזה לא נכונה, גם התקדמת במשהו. אבל אם אין לך מערכת מושגית, אין לך בכלל איך להתחיל לטפל בתחום כזה. ולכן אני חושב שבעיניי, עוד פעם, זה באמת קצת יומרני, אבל נדמה לי שעיקר תרומתו של פרויד הייתה מערכת המושגים. דבר פסיכואנליזה עכשיו, הייתה מערכת המושגים. ולאו דווקא התיאוריות או התובנות עצמן. כי בתוך מערכת המושגים הזאת אפשר להתחיל לדון. לפני שהייתה מערכת מושגים, אין איך לנהל את הדיון הזה. טוב, עד כאן ספקולדי. בכל מקרה, מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לנסות ולהראות השלכה של העניין הזה דרך הסוגיה של אוקימתות. זאת אני רוצה לנסות ולדון בסוגיית האוקימתות בגמרא, שמטרידה, אני חושב, לא מעט אנשים, לפחות בדור שלנו. ואני רוצה לטעון שמאחורי זה בעצם יושבות התפיסות שתיארתי קודם. ובמובן הזה, האוקימתות זאת הדגמה לזה שגם בגמרא עצמה בעצם עשו את מה שעשו, מה שעושים בישיבות. בניגוד למה שהרבה פעמים מאשימים את הישיבות, אני חושב שהיה משהו מזה בגמרא עצמה, אבל היא עשתה את זה בדרכה. ואני רוצה קצת לנסות ולהדגים את זה. האוקימתות זה בעצם מצבים שבהם אנחנו לוקחים איזשהו טקסט סמכותי, משנה או מימרה מוראית, לא משנה, של המורה קדום, ואנחנו מעמידים אותה במקרה ספציפי. כן, אתן לקח דוגמה אחת, אמר רב, הכתב לגט ונתנו ביד עבדה ישן ומשמרתו, הרי זה גט. כן, יש עבד מסוים של אישה שהוא ישן, בא הבעל של האישה רוצה לגרש אותה. לקח את הגט, שם את זה ביד של העבד הישן, העבד אפילו לא מרגיש, הוא שם לו את הגט ביד, אז זה גט, האישה מגורשת. נאור אינו גט, אם העבד לא ישן אלא ער, אז זה לא גט. דאבי על החצר המשתמרת שלא לדעתו. ישן ומשמרתו, הרי זה גט. זאת אומרת, אם הוא ישן והיא משמרת אותו, את החצר המשתמרת לדעתה, אז זה גט, אז היא קנתה את הגט ולכן בעצם היא מגורשת. אז הגמרא שואלת, עמי, חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה. הרי עבד הוא חצר, הוא אמנם עבד, עבדים הוקשו לקרקעות, אבל עבד הוא חצר מהלכת, הוא לא חצר נייכת, וחצר מהלכת לא קונה בקניין חצר.
מה השאלה, סליחה?
אז איך העבד קנה?
לא, אבל מה
זה
חצר מהלכת? זה המצאת
מושג חדש? כן, חצר רגיל, עבדים הוקשו לקרקעות, זה הקש ידוע. עכשיו אנחנו אומרים שחצר רגילה היא נייכת, אבל עבד הוא אמנם כמו חצר, אבל הוא חצר ניידת.
אנחנו נמצא עוד אלף הבדלים בין עבד לקרקע.
אבל ההבדל הרלוונטי זה שהוא מהלך, וקרקע לא מהלכת. הגמרא חושבת שזה הבדל רלוונטי. וכי תאם הישן שאני, אז ישן, הוא לא מהלך, הוא ישן. אז זה לא חצר מהלכת. והאמר רב, הכל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב לא קנה. רב עצמו. אותו רב שאומר על הגט ביד עבדה ישן, הוא עצמו אומר שזה לא עוזר שמישהו ישן. אם כשהוא ער הוא מהלך, אז גם כשהוא ישן זה נקרא חצר מהלכת. אז זה לא עוזר. אז אומרת הגמרא, והלכת בכפות. קשור. הוא קורא עבד, מדובר על, על, על עבד כפות וישן. עכשיו, יש מקומות מקבילים שבהם זה עוד יותר משעשע, כי פה עוד כתוב, לקח גט ושמה ביד עבדה ישן, הוא משמרתו. פה כבר כתוב במאמרה המקורית שהעבד ישן. יש מקומות שבהם כתוב, שם גט בידו של העבד, היא מגורשת. ועכשיו אתה אומר, רגע, אבל זה חצר מהלכת, זאת אומרת בישן. ואתה אומר, חצר מהלכת הרי גם אם היא ישנה, אז לא קנה, בכפות. אז הוא גם ישן, גם כפות, גם חיגר, אוזן אחת אין לו בכלל, והוא גם בכלל, הוא מת. וגם לבן דוד שלו קוראים מוישה. חוץ מזה, הכל בסדר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה. אז זאת הוקימתה. זאת הוקימתה פירושו, אני לוקח משהו שמוצג כעיקרון כללי. כן, לוקחים גט, שמים ביד עבד ישן. הגט הוא גט, ככה כבר אומרת. פתאום אנחנו מבינים שזה מדבר בכלל באיזשהו מקרה מוזר, שכמעט לא יכול לקרות, אם בכלל, ורק על זה דיברו. אז זה מעורר סימני שאלה קשים. מה זאת אומרת? הרבה לא ידע להגיד לי, שם גט ביד העבד, שהוא ישן וכפות. אז זה גט. ואם הוא לא כפות, אז זה לא גט. למה הוא אומר לי מן אמירה כללית כזאת, כשהיא בעלי לא נכונה? היא סותרת את מה שהוא עצמו אומר. לא רק שהיא לא נכונה סתם, הוא עצמו אמר שכל שאילו ער לו, היא מהלכת, אז גם כשהוא ישן היא מהלכת. אז מה, למה הוא מתבטא בצורה כזאת? עכשיו, הוקימתות זה משהו שמופיע כמעט בכל דף בשס. לא תמיד זה מוצג בצורה כל כך ברורה, אבל אין כמעט דף בשס שאין בו הוקימתה. והשאלה כמובן היא מתעוררת, מה אנחנו עושים כאן? איזה מין דבר זה? זה הרי חוסר יושר אינטלקטואלי זועק. אבל בעצם הרבה אנשים, כך מקובל נדמה אצל רוב האנשים היום לחשוב, שהוקימתה זה דרך מנומסת לחלוק על המשנה. אסור לחלוק על משנה, המשניות קיבלו איזשהו מעמד קנוני, אז מה אנחנו עושים כדי לחלוק על המשנה? לא, המשנה זה רק שהעבד הוא כפות וישן, זה לא משנה פה, זה מיומה מוראית, אבל לא משנה, זה רק שהעבד הוא כפות וישן, אבל בעבד רגיל זה לא כך. המשנה לא דיברה על עבד כפות וישן, היא דיברה על עבד רגיל. אלא מה, אתה לא רוצה לצאת חזיתית נגד המשנה, אז אתה עושה את זה בנימוס. זאת אומרת, המשנה מדברת רק על המקרה המסוים הזה, אבל באופן כללי הדין הוא הפוך. דיברתי פעם, אני חושב, על זה שבעולם הישיבות, כל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו. מכירים את העיקרון הזה? זה ככה. ויכוח, תחשבו על ויכוח בין בעל ואישה. אז האישה אומרת לבעל, שמע, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כתוב בפסוק, אתה צריך לשמוע בקולי. הפוך. את למה הפסוק היה צריך לחדש לגבי שרה, שכל מה שאת אומר לך שרה שמע בקולה? כי בדרך לא רוצה לשמוע בקול האישה. פה יש חידוש מיוחד, זה אתה כתוב. אבל אם יש פסוק, זה אומר שההפך הוא הנכון, רק תריך פסוק כדי לחדש שפה זה לא כך. אז כל פסוק שאומר משהו, אנחנו לומדים את ההפך מה שכתוב בו. אז זה...
סליחה, במקרה שלנו פה, ההוקימתה היא נדרשת בגלל שיש סתירה פנימית בדברי המורה.
בסדר, אבל עדיין השאלה היא זה אמיתי. זה באמת מה שהרב התכוון, אז למה
הוא
לא אמר?
שני דברים, אני צריך לבחור ביניהם למעשה.
אז תבחר. תגיד, הוא חזר בו, תגיד, הוא סתר, לא יודע מה. אבל זה לא תירוץ, זאת אומרת, הרי לא לזה רב התכוון.
זה הרבה יותר חמור כשאני ניגש חזיתית, כי אני אומר, אתה טועה וזהו.
לא, זה יותר חמור בנימוס, אבל אני שואל אותך, זה אמיתי? עזוב את הנימוסים וההליכות. זאת אומרת, השאלה אם זה אמיתי. אתה באמת חושב שרב דיבר על עבד כפות וישן? זה משונה. עכשיו, פה עוד מילא יש סתירה בדברי רבא, וזה גם מימרה המוראית, בכלל זה עוד יותר גרוע, הרי מימרה המוראית, אז תגיד, אתה לא מקבל, רבא סתר את דברה, ואני לא מסכים איתו, גם אני המורה, כן, הגמרא מדברת פה. אבל כשאתה מדבר על משנה, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול לחלוק על משנה. אבל במשנה בדרך כלל הקושי הוא לא שהיא סותרת את עצמה או משהו כזה, היא סותרת איזשהו מקור אחר, ואז אתה אומר, טוב, אז את המשנה צריך לעשות מהוקימתה. עזוב, אם היא סותרת את המקור אחר, כנראה יש מחלוקת. מה? או איזה המורה שרוצה להגיד משהו ויש נגדו משנה, אז הוא עושה הוקימתה במשנה. מה אתה עושה הוקימתה במשנה? משנה נגדך. ואני חולק באופן אלגנטי על המשנה. זה בעצם ככה בדרך כלל מבינים את המושג הזה של הוקימתה. זה באמת בעיה קשה. היה לי פעם ויכוח עם הבן שלי על הוקימתות. ותוך כדי הוויכוח הראיתי לו איך הוא עושה הוקימתה. הוא צעק, מה זאת אומרת? איזה מין היגיון יש בהוקימתות? מה זאת אומרת? זה חוסר יושר אינטלקטואלי. בתוך כדי הוויכוח, אני אפילו לא זוכר, גם הייתי צריך להקליט את זה, כי זה היה ממש נהדר. בתוך כדי הוויכוח, הראיתי לו איך שהוא עושה הוקימתה. כי הוקימתה זה דבר הכי הגיוני שבעולם. אם מבינים אותו נכון. אין דבר יותר הגיוני מהוקימתה. אם לא היו הוקימתות בשס, אני לא הייתי מבין את השס. היה חייב להיות הוקימתות בשס. אז אני אנסה להסביר את הדבר הזה. ואני חושב שזה קשור לכל מה שדיברתי קודם, זה ביטוי לזה שבשס עצמו רואים בעצם את החשיבה הישיבתית. לכן אני עובר עכשיו לנושא ההוקימתות. אז דוגמה אחת להוקימתה הבאתי שם עם רבה, עם העבד, הכפות והישן. נביא עוד שתי דוגמאות, כי אחרי שאני אסביר, אני אחזור לדוגמאות האלה ואנסה להראות על הדוגמאות האלה איך ההסבר הזה עובד. דוגמה שנייה, זה משנה בתחילת מסכת ביצה. ביצה שנולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל. כן, זה בניגוד למיתוס שבית הלל תמיד מקילים, אז זה לא תמיד ככה. בית שמאי אומרים תאכל, ביצה שנולדת ביום טוב, ובית הלל אומרים שלא. ואז הגמרא מביאה שם כל מיני אפשרויות איך להסביר את העניין, משום מוחצה, משום מחנה, פירות הנושרים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אחת הדוגמאות זה המימרה של רבא. אלא אמר רבא, לעולם בתרנגולת עומדת לאכילה או לגדל ביצים, יש שם דיון בגמרא על איזה תרנגולת מדובר. אלא אמר רבא, לעולם בתרנגולת עומדת לאכילה, וביום שחל להיות אחר השבת עסקינן. מדובר לא ביום טוב רגיל שהביצה נולדה, אלא יום טוב שאחרי שבת. ומשום הכנה, וסבר רבא, כל ביצה דמתיילדה עידנה מאתמול גמרה לה. זאת אומרת שבעצם מדובר על יום טוב שאחר השבת, או ביום יום טוב רגיל תאכל איזה ביתה שאתה רוצה, זה בכלל לא משנה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על יום טוב שאחרי שבת. שים לב להוקים טוב. המשנה אומרת ביצה שנולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. נורא פשוט וברור, מה יכול להיות יותר ברור מזה? אומר אבא, לא, לא, זה יום טוב שהוא אחר השבת. רק על זה מדובר. ומה הבעיה? הבעיה היא ההכנה. כן, והכין את אשר יביאו. הבעיה היא ההכנה. כל זה אין איזה רמז במשנה. זה נגד פשט לשונה של המשנה. מה קורה פה בכלל? אז זאת הוקימתא נוספת. כשאנחנו קוראים אגב גמרא כזאת, זה אפילו, הרבה פעמים אנחנו נעבור על יד זה ולא נשים לב שעשו פה הוקימתא. אנחנו כבר כל כך רגילים לזה. אבל יש גמרות שאומרות, הכה במאי עסקינן בכפות וישן. אז אתה מבין, זה הוקימתא, זה לא, זה מכריזים שאנחנו עושים פה הוקימתא. בגמרא בכלל אומרים, עולם בתרנגולת עומדת לאכילה, ויום טוב שחר השבת, וזהו, על זה זה מדבר. אז זאת הוקימתא פרועה.
השנייה
פרועה. מה?
הראשונה היא לא פרועה, השנייה היא פרועה. אבל פה
לא, ברור, זה... אבל זה, אתה מבין את זה אחרי שאתה מבין שזה בא מדין מוקצה. עכשיו, על זה מדברים.
כל הגמרא הולכת על מוקצה.
הגמרא, אבל מאיפה הגמרא ידע את זה? אני מדבר
איך מפרשים את המשנה. השנייה שלאחר שבת זה ממש
עזור. אבל אני שואל איך מפרשים את המשנה, איך הגמרא ידע לפרש את המשנה, לא מה אני כבר רואה את הגמרא. אז בכל זאת, צריך להבין איפה זה כתוב בגמרא, במשנה. דוגמה שלישית, משנה בתחילת פרק שני של פסחים, שם היה לי מהלך יפה, אני חושב ששם אולי תפסתי פעם ראשונה את העניין הזה. המשנה אומרת ככה, כל שעה שמותר לאכול, זה מדבר על חמץ, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות, ומוכר לנוכרי, ומותר בהנאתו. עבר זמנו, אסור בהנאתו. כן? אחרי תחילת זמן איסור האכילה, או איסור ההנאה, אז אסור למכור לנוכרי, אסור ליהנות, לא יכול להאכיל לבהמה, חיה ועופות, לפני כן מותר. מה החידוש? ברור, לפני האיסור מותר, אחרי האיסור אסור. ברגע שאתה כבר אומר לי שיש זמן איסורו, אני כבר יודע שיש זמן איסורו. אז ברור שאחרי הזמן אסור ולפני הזמן מותר. כמו שכל שבת אסור לעשות מלאכות שבת. לפני שבת מותר לעשות מלאכות שבת. אוקיי. הוא מותר בענה, אומרת הגמרא, פשיטה. ברור שמותר בענה, כי חמץ בחנוכה מותר בענה, נכון? אז הגמרא אומרת, לא צריכה שחרחו קודם זמנו. הוא חרך, שרף את החמץ לפני הזמן, בזמן היתר. הוא שרף חמץ. וכמה שמלן כדרבה, דאמר רבה, חרכו קודם זמנו מותר בהנאה, אפילו לאחר זמנו. אז מדובר בעצם בחמץ שחרכו אותו לפני זמן האיסור. והוא מותר בהנאה אחרי החריכה, לפני זמן האיסור, גם בלי חריכה הוא מותר בהנאה. אבל הוא מותר בהנאה אפילו אחרי זמן האיסור. כי הוא נחרך לפני הזמן. בסדר? אז מעבר לשאלה מה זה בכלל מועיל, אם החמץ הוא חרוך והוא לא חמץ כבר, אז בסדר, אז עוד פעם, מה אתה רוצה ממני? ואם הוא כן חמץ, אז מה זה עוזר שחרכתי קודם? אז זה בכלל לא ברור מה הוקימתא הזאת עוזרת. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על השאלה של עצם הוקימתא. המשנה לא ידעה להגיד שחמץ חרוך שלפני הזמן אסור, מותר בהנאה אחרי הזמן. כותבים הפוך. כותבים לפני הזמן מותר בהנאה, אחרי הזמן אסור בהנאה. אתה אומר לי לא, מדובר בהנאה שאחרי הזמן. ואחרי הזמן מותר בענה אם חרכת אותו לפני הזמן. אבל המשנה אמרה שאחרי הזמן אסור בענה. מה קורה? מה זה האוקימתא הזאת? אתה מערבב את המשנה לחלוטין, ומחליט על מה שהוא שם בכלל, משפט אחר בכלל, במקום המשנה, נחליף את המשנה, זה לא מסתדר לי, אני כותב משנה אחרת. חמש שחרחו אותו לפני הזמן, אנחנו אחרי הזמן מותר לנו ליהנות ממנו. מצוין, באמת, דין נהדר. לא מובן לחלוטין, אבל מאוד נהדר. מה זה קשור למשנה? מה זה קשור למשנה? טוב, אז זה האוקימתא. זאת השאלה הקטנה ביותר שיש לי על הסוגיה הזו. זאת השאלה הקטנה ביותר שיש לי בסוגיה הזו. אני אוהב טוסטים חרוכים, אז אולי זה לא יודע. יכול להיות. Well done, מה שתקרא. אוקיי, בכל אופן. מה? לא, זו עוד שאלה, לא ברור. יש מהראשונים שרוצים לומר שאפילו מותר לאכול חמץ חרוך, אבל זה באמת רוב הראשונים אומרים שלא. טוב, בכל אופן, אז השאלה הזאת של האוקימתא הביאה כל מיני מפרשים להשערות ממש מרעישות, מפתיעות, רק פשוט ללמדכם את עומק הקושי. זאת אומרת, הזכרתי פה, אני חושב, פעם את מה שמעתי מהרב מעידן, מגוש עציון, שהוא אמר שהוא מכיר 22 הסברים למה קוראים מגילת רות בשבועות, אבל רק הסבר אחד למה קוראים מגילת אסתר בפורים. כי אף אחד מההסברים לא משכנע, לכן צריך 22 הסברים. כשיש הסבר משכנע, אף אחד לא מציע הסבר אחר. אז לכן, גם כאן בעצם, יש כל מיני הסברים לתופעת האוקימתא. יש כאלה שרוצים לומר, יצחק קוטנר למשל, רוצה לומר, מי שזה בספר על חנוכה או על פורים, אני כבר לא זוכר אחד משניהם, הוא רוצה לטעון שהאוקימתא זה בא להשאיר את המשנה כתורה שבעל פה. רבי כתב את המשנה משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. רק הוא נהיה צריך להשאיר את זה בעל פה, כתורה שבעל פה. אז מה עשה רבי? הוא כתב את המשנה באופן שאי אפשר להבין אותו בלי מסורת שעוברת בעל פה. ואז זה לא הפך באמת לתורה שבכתב, אלא זה נשאר בעל פה.
אז הוא כתב את זה בכוונה ככתב חידה כזה?
כן, כן, מין איזשהו סוג של כתב חידה. ככה הוא רוצה לטעון, נראה לי קצת בעייתי. כן, רעיון יפה, יש הרבה רעיונות יפים שהם בעייתיים. בכל מקרה, לא, יופי ואסתטיקה זה לא תמיד ערובה לאמיתיות. טוב, בכל אופן, זה הסבר אחד. יש הסבר אחר שאומר שהמשנה בעצם, כמו בשם הגר"א אומרים, התלמידים שלו מביאים בשמו, שכמו שיש פשט ודרש בתורה, יש פשט ודרש במשנה. ובעצם האוקימתות והחיסור המסר והחיתני וכל הדברים האלה, זה דרש על המשנה. יש פשט למשנה ויש דרש למשנה. והרעיון מאחורי שכאלה שרוצים לומר שיש גם סוד למשנה. יש הרמ"א מפאנו כותב בספר עשרה מאמרות, נדמה לי, הוא כותב, יש בבקמה, בדף זין, נדמה לי, משהו כזה, הגמרא אומרת שם, רבי יעקב משלם. יש איזה מקרה, אני לא זוכר במקרה כזה וכזה, רבי יעקב משלם. רבי יעקב אמר חייב לשלם. רבי יעקב אמר משלם. וזה אמר שלא משלם. מה זה רבי יעקב משלם? טוב, אז די ברור שזה פשוט נשמתה מילה שם, נכון? לא, אז הרמ"א מפאנו מסביר שזה רבי יעקב משלם. הוא היה בשורש נשמתו של מישהו, והוא היה צריך לשלם על לא יודע דיוק כזה. זאת אומרת, הנקודה היא שאנחנו נוקטים בלשון לא מדויקת, לכאורה, כי אנחנו רוצים להחביא מאחורי הלשון הזאת עוד משמעות. חוץ מהמשמעות הפשוטה, עוד משמעות. עכשיו, כדי להחביא את שתי המשמעויות, אז אין ברירה, אתה חייב להתפתל קצת עם הניסוח, ואז המשנה בעצם יכולה להתפרש בכמה מישורים במקביל. יש את המישור הפשטי, יש את המישור המדרשי, יש את הרמז והסוד וכל מישורי ההסבר שיש גם בתורה, יש גם במשנה. ולכן בעצם הניסוח הוא בשום מישור, הוא לא שלם. כי בכל אחד מהמישורים אתה צריך שזה יתאים לכל הפרשנויות. התפארת ישראל על המשנה, למשל, רוצה לומר שכתבו את זה כך, כי המשניות שהם עברו בעל פה, אז הלחינו אותם. רואים, זו לא המצאה חדשה שעושים בדור שלנו, אלא הלחינו אותם כדי שאפשר יהיה לזכור. אנשים שרו משניות. אז כיוון שככה, אז היה צריך לכתוב את זה באיזשהו ניסוח שמתאים למנגינה. אז לכן עשו שם ניסוחים בעייתיים. טוב, זה גם רעיון, אי אפשר להגיד שזה לא יפה, נכון? מישהו אמר פעם קודם שזה רעיון יפה, שזה רבי יצחק קוטנר. אבל זה רעיון יפה. רעיון אולי אפילו עוד יותר יפה ועוד פחות נכון. אז השאלה היא מה בכל זאת קורה פה? זאת אומרת, איך להבין את העניין הזה של האוקימתא? ובאמת, בגלל הקשיים האלה, אז מקובל היום לחשוב, יש איזה כמה מאמרים של דוד אנשקה, למשל, זה שם התווכחתי איתו פעם בכתב בבית הישיבה בירוחם, שהביאו מאמר שלו, שהוא שם הוא מסביר, שגם בשם הגר"א הוא מביא את זה, שהאוקימתא זה בעצם מחלוקת מנומסת. זה מה שמקובל בעולם המחקרי, ואני חושב שגם בתוך העולם המסורתי מקובל לחשוב שהוא קימתות זה דרך מנומסת לחלוק על המשנה. יש איזה... כל עוד זה נכנס למשנה זה בסדר, לא משנה אם זה לא כוונת המשנה ואם זה לא באמת מה שהמשנה אומרת, אבל כל עוד זה איכשהו מתאים למשנה, אנחנו בתוך המסגרת. יש פה איזשהו עניין פורמלי שאתה חייב להישאר בתוך המסגרת שהמשנה מציבה. אני חושב שהגרא לא אומר את זה דרך אגב, הוא טועה גם בגרא, לא רק שהוא טועה בעיקרון הזה עצמו, ככה נדמה לי, אבל זה דיון אחר.
זה לא ירד לדוגמה ראשונה שלך, שסיר פנימי. בתוך רבה של כפות, כי מה זה דרך נמנסת? הוא בעצמו סותר את עצמו.
המשנה חולקת על רבה. המשנה בעצם מקשה הסתירה. הגמרא.
התשובה הזאת היא לא עונה.
לא, יונה, יונה. יונה, כי הגמרא שואלת סתירה בדברי רבה. מה היא עושה? היא עושה הוקימתה. מה זה הוקימתה? הכוונה שהגמרא בעצם אומרת רבה נסתר ונדחה.
אבל למה הגמרא לזה?
אנחנו עושים בנימוס, אנחנו רואים, זה מאמרה של המורה המכובד וכו'.
אבל השוס מלא מחלוקות לא מנומסות.
נכון, נכון. אז אני אומר, הנקודה היא, אז הגמרא אומרת כאילו אני בעצם חולקת על רבה, כי יש סתירה בדבריו, כי אנחנו לא נעשה את זה חזיתי. אני אומר, אני לא מקבל את זה, אני לא אגן על זה, כי אני באמת לא מקבל את זה, גם בגלל שבאמת מה הבעיה, הרי פה זה מאמרה המוראית, רבה זה בכלל דור חמישי נדמה לי, או משהו כזה של המוראים, אז מה הבעיה לה? הגמרא לא יכולה להגיד שהיא חולקת על רבה, שיש סתירה. טיובתא דרבה טיובתא, וזה הכל. מה הגמרא אומרת את זה? או לחילופין, אם באמת מותר לחלוק באופן מנומס על המשנה, אז מה פירוש? למה בכלל אי פעם יכול לקרות שמישהו מביא משנה נגדי ודבריי בגלל זה נדחו? תמיד הרי אני יכול להסביר שהמשנה עוסקת ב, לא יודע מה, ביום טוב בשנה שביעית על הירח. ולכן זה לא קשור למה שאני אומר. אם באמת דרך ההוקימתא פתוחה בפניי, וזה רק צורה מנומסת לחלוק על המשנה, אז איך בכלל אפשר להוכיח נגד מישהו ממשנה? הוא תמיד יכול לחלוק על המשנה, רק שיעשה זה בצורה מנומסת. והדבר הכי גרוע זה שאם אי אפשר לחלוק על המשנה, אז אי אפשר לחלוק עליה גם בצורה מנומסת. מה זה משנה אם אתה מנומס או לא? אם הכלל הוא שלא חולקים על המשנה, אז לא חולקים, זה לא כללים בנימוסים והליכות. זאת השאלה אם אתה, אם אפשר לחלוק או אי אפשר לחלוק, לכן כל העסק הזה, אני מבין את המצוקה שהביאה להסברים האלה, אבל ההסברים האלה לא משכנעים, הם בעיניי הוקימתות גם כן, ההסברים האלה. מה שאני רוצה בעצם לומר, זה לא הסבר שלי דרך אגב, זה מסתובב בישיבות, אחרי זה ראיתי את זה של הרב שילת בספר שלו על גדליה נדל, שהוא מביא את זה בשמו, גם אני פעם ראשונה שמעתי את זה בשם גדליה נדל, כבר לפני הרבה שנים, אבל זה מסתובב בישיבות, זאת אומרת, אני רוצה קצת להגדיר את זה יותר טוב ולהראות למה זה מאוד, מאוד הגיוני. הטענה היא שהאוקימתא היא בעצם סילוק של בעיות צדדיות. זאת אומרת, ההנחה זה שהמימרה או ההלכה של המשנה באה להגיד לי בעצם עיקרון מסוים, עיקרון כללי מסוים, היא מדגימה את זה דרך איזשהו מקרה. עכשיו, במקרה הזה יש בעיות, כי העיקרון לא מופיע בצורה טובה, בצורה מלאה במקרה המסוים הזה. אז יש לי בעיה צדדית, אז עושה הוקימתא, אני אומר, בסדר, אז בוא נדבר על זה במקרה טהור יותר, ששם תוכל לראות את העיקרון בטהרתו, אוקיי? זה בעצם הנקודה, אני אדגים את זה ואסביר את זה, ואז תראו שיש לזה הרבה מאוד השלכות, ואני חושב שזה לפחות נשמע מאוד מאוד הגיוני. המשנה בעצם באה לעשות, לייצר מצב מעבדה, אפשר לנסח את זה כך. זאת אומרת, נגיד, למשל, יש החוק הראשון של ניוטון אומר שגוף נע, גוף שלא פועל עליו כוח נע בתנועה קצובה בקו ישר. אוקיי? עכשיו, כל גוף שתסתכלו מעולם, אף אחד עוד לא ראה גוף שמקיים את החוק הזה. עוד לא נולד בגוף שמקיים את החוק הזה. למה? כי תמיד כשגוף מתגלגל כמו על הרצפה או מעף באוויר, יש איזושהי רמה של חיכוך. יש מסות אחרות שפועלות עליו, שדות אלקטרומגנטיים, לא משנה, יש כל מיני השפעות שמפריעות לעניין הזה, הוא לא ימשיך בתנועה קצובה בקו ישר, הגוף הזה. אז מה אני אומר? אני אומר, אחא במייסקינן, בגוף שנע בתוך וקום, שאין אף מסה מסביב, אין, מקדם החיכוך הוא אפס, וטמפרטורה אפס. בסדר? זהו, שם, על זה החוק מדבר, זה לא הוקימתא. מישהו בכלל ממצמץ כשהוא קורא את החוק הראשון של ניוטון? מה הבעיה? אנחנו עושים הוקימתא כל הזמן. למה? כי החוק הזה זה חוק שלא באמת יכול להופיע על מצבים ריאליים. זה חוק שמדבר על איזשהו מצב טהור. עכשיו, בשביל להגיע למצב הטהור הזה, צריך לייצר איזשהו עולם אפלטוני. עולם שהוא לא העולם המכוער והמורכב שלנו, אלא משהו מזוקק כזה, טהור, שבו החוק הזה יכול להופיע באופן נקי. מה אנחנו עושים במקום, כשאנחנו רוצים לבדוק את זה במעבדה, את החוק הזה? אז אנחנו מנסים לייצר בעולם הריאלי והמכוער שלנו איזושהי מציאות שדומה קצת למציאות האפלטונית. דומה ככל האפשר למציאות האפלטונית. מה אנחנו עושים? אנחנו מכניסים את זה לתוך איזו שפופרת וקום, בתוך, כן, מנסים לייצר וקום, מורידים את הטמפרטורה, מנסים עד כמה שאפשר לייצר פה את האוקימטה. זאת אומרת, האוקימטה היא בעצם ניסיון לייצר מעבדה בעולם הריאלי. כדי לא להיזקק לדמיונות של עולם אפלטוני. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים עד כמה שאפשר להגיע קרוב למצב האפלטוני. זה מה שנקרא מעבדה. כשאנחנו עושים ניסוי במעבדה, אנחנו בדרך כלל מנסים לנקות את הניסוי הזה מכל מיני השפעות אחרות שלא קשורות לחוק שאותו אנחנו בודקים. כשאנחנו בודקים חוק מסוים במעבדה, אנחנו מנסים לנקות את השטח מדבר צדדי. זה מה שעושה אוקימטה. אוקימטה זה מה שהיא עושה. היא בסך הכל מנקה את השטח מכל מיני דברים אחרים שמפריעים לראות את המסר שאותו באמת רוצים להעביר, את החוק הכללי.
זה מכונה,
ופשוט
המציאות שלנו אנחנו לא רואים את
האמת. בדיוק. זאת הטענה, ואני... מה?
היא גם לא מנסחת את הכלל.
נכון, היא גם לא מנסחת את הכלל.
זה מקשה מאוד על ההסבר.
מקשה מאוד, מסכים, אני לכל זה אגיע. שאלה טובה, אני אגיע לזה עוד מעט.
אם המשנה היה אומרת את זה, זה היה ברור. יש הרבה אוקימטות שמשנה א' ואחרי הקימטה אנחנו
זה מקביל להערה שלו. בעצם המשנה הייתה צריכה להגיד לי את החוק הכללי, ואז הייתי מבין שצריך לעשות אוקימטות. אבל למה? היא לא אומרת את החוק הכללי, היא אומרת דוגמה. היא אומרת דוגמה לא נכונה. זה לא צור, זה עדיין, עוד רגע, אני אגיע לכל זה. אז בעצם הטענה היא שבעולם המדעי, כן, אני אקח עוד פעם דוגמה ששייכת לפסיכולוגיה. לא, שתראו שזה לא רק במדעי הטבע. זה שאחותי למדה קרימינולוגיה באוניברסיטה, והיא סיפרה לי בכל קורס, קודם כל בכל קורס נתנו מבוא על מה זה מדע. אמרתי, לא יודע, אני למדתי פיזיקה ובשום קורס לא תרחו להגדיר לנו מה זה מדע. ודבר שני, היא אמרה לי שהמרצים בכל הקורסים האלה, בהרבה מהקורסים האלה, הייתה חוזרת אותה סיטואציה. הם היו אומרים, הם היו מדברים על החוק במדעי האדם, מדעי החברה, או כן, דברים האלה. ואז הם אומרים, קחו למשל, ואז הם יוצרים היום כדי לחשוב איזה חוק להביא בתור דוגמה, קחו למשל את הקשר בין תסכול ותוקפנות. אבל זה תמיד היה תסכול ותוקפנות. לא היה שום חוק אחר, יש רק חוק אחד שאותו תמיד אתה עושה עצירה דידקטית כדי לחשוב רגע איזה חוק מתוך 10,000 החוקים אני אבחר הפעם, ומשום מה תמיד כולם בוחרים את הקשר בין תסכול ותוקפנות. זאת אומרת, זה כנראה החוק הכללי שם, החוק היחיד שם באזור. בכל אופן, אז בואו ניקח גם אנחנו את החוק הזה של הקשר בין תסכול ותוקפנות. אז החוק הזה הרי אף פעם לא באמת עובד, כמו כל חוק טבע אחר. נכון שכשבן אדם מתוסכל, אז אתם יכולים לפעמים לראות שזה יבוא לידי ביטוי בצורה של תוקפנות. אבל גם הרבה פעמים, יש אנשים שהם יותר מתוסכלים ויהיו פחות אלימים, יש אנשים שהם פחות מתוסכלים ויותר אלימים. זה אף פעם לא מופיע בעצם בצורה טהורה. אתה לא יכול להגיד בצורה ברורה, אם הוא מתוסכל, הוא יהיה תוקפן. הוא לא מתוסכל, הוא לא יהיה תוקפן. חוץ מזה שכמובן תסכול זה לא אחד או אפס, אלא יש רצף של רמות תסכול וגם של תוקפנות, אבל נגיד אפילו שזה היה בינארי. אוקיי? לא רואים את זה.
יכול
להיות קורלציה, מובהקת. כן, אז אני אומר, אז מתחילים לדבר בשפה הזו של קורלציות וסטטיסטיקות וכו', אבל למה באמת זה כך? האם זה בגלל שהחוק הזה הוא לא מדויק? הוא רק חוק סטטיסטי? אני חושב שלא. או לפחות לא בהכרח. החוק הזה יכול להיות מדויק לחלוטין. זה לא בעיה שהחוק לא מתאר נכון את המציאות.
יש השפעות אחרות.
בדיוק. אלא מה? יש עוד השפעות. בן אדם שעושה סובלימציה לרגשות שלו, בן אדם שעבר חינוך כזה להיות מאוד מאופק, או חי בתרבות מאופקת, תרבות הבריטית, או לא יודע, משהו כזה, אז הוא פחות, כנראה פחות יגיב בתוקפנות, למרות שהוא מתוסכל כמוני. אז מה זה אומר? גם אצלו התסכול גורם לתוקפנות בדיוק כמו אצלי. אלא שזה, וזה חוק נכון לגמרי, לא סטטיסטית, לא שאולי נכון ואולי לא. זה חוק שהוא לגמרי נכון. אבל יש עוד חוקים שהם לגמרי נכונים. יש גם חוקים שאם עברת חינוך מסוים או אתה חי בחברה מסוימת, זה משפיע עליך. גם זה חוק שהוא לגמרי נכון. עכשיו, בעולם הריאלי, ההתנהגות שלנו היא שקלול של כל החוקים הלגמרי נכונים האלה. אוקיי? אז אם אני רוצה לדעת את החוק הלגמרי נכון הראשון, אני לא אראה אותו בעולם הריאלי. לא כי הוא לא מדויק, הוא מדויק לגמרי. או יכול להיות מדויק לגמרי. אז זה לא הנקודה. זה שהוא לא עובד לא אומר שהוא לא מדויק לגמרי. מה זה כן אומר? שמעורבים פה עוד חוקים. וגם החוקים האלה משחקים על המגרש. מה אני צריך לעשות כדי לראות את החוק הזה באופן טהור, מזוקק? מה שאני צריך לעשות זה לייצר עולם של מעבדה, עולם הפלטוני, שבו יש בן אדם שלא עבר שום חינוך, יש לו רק תסכול בעולמו, שום רגש אחר, שום השפעה אחרת, הוא רק מתוסכל. זה הכל, חוץ מזה אין כלום. ועכשיו הוא כמובן יהיה תוקפן. אבל אין בן אדם כזה. כל בן אדם יש לו חוץ מרגש התסכול, יש לו גם מצב התסכול, יש לו גם כל מיני דברים אחרים, יש לו כל מיני השפעות אחרות. אז בשביל להבין את החוק הזה, שהוא חוק נכון לגמרי, לא חוק סטטיסטי, או אני אומר, לפחות בצורך הדיון, אני לא יודע אם הוא חוק נכון, אבל ברמה העקרונית, זה יכול להיות חוק נכון לגמרי. אבל עדיין בשביל לראות אותו, אני צריך לטפס לאיזשהו עולם הפלטוני, לא בעולם שלנו. בדיוק כמו עם החוק הראשון של ניוטון, על הגוף הזה שנע בתנועה קצובה בקו ישר. ואת החוקי הטבע, הם, אנשים חושבים שזה שהם אף פעם לא עובדים זה בגלל שהם קירוב, בגלל שהם לא נכונים, בגלל שהם לא מדויקים. זה לא בהכרח כך. אולי זה נכון, אני לא יודע. אבל זה לא בהכרח כך. זה לא עובד בגלל שבמערכת ריאלית, במערכת של, בעולם שלנו, תמיד יש שילוב של כמה חוקים שפועלים ביחד. ולכן אתה בשביל להבחין באחד מהם, אתה צריך לנקות את כל השאר. אתה צריך לבנות איזשהו עולם הפלטוני שבו שאר החוקים לא יהיו רלוונטיים. זה כמו הגמרא מביאה, זה דוגמה של רבי חנן וסרמן. הגמרא מביאה בשבועות י"ח. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המבדיל על היין במוצאי שבתות, הביאן לו בנים זכרים. דכתיב להבדיל בין הקודש ובין החול, וכתיבתם להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך לאישה כי תזריע. רב יהושע בן לוי אומר, בנים ראויים להוראה, דכתיב להבדיל ולהורות. כל מי שמבדיל על הכוס, יהיו לו בנים זכרים, ואולי אפילו ראויים להוראה. אז קודם כל מעניין הדיון הזה, אז תסתכל סביבך ותראה מי שהבדיל על הכוס, תראה אם הבנים האלה ראויים להוראה או לא ראויים להוראה, מה הבעיה? זה אמפיריקה לא מורכבת מאוד. אז נכון שפה אין ויכוח אמיתי, כי כל הבנים שראויים להוראה הם גם בנים בפרט, נכון? אלא כל השאלה זה עד כמה אתה מצמצם את מסקנת הניסוי. זאת אומרת, אתה עשית את הצפית בכל האדם שהבדילו על הכוס, יצאו רבנים שראויים להוראה. בפרט הם גם בנים. אז מי שאומר שיוצאים לך בנים זכרים, צודק. נכון? אבל גם מי שאומר לך שהם בנים שראויים להוראה, גם הוא צודק. אין פה ויכוח. אז כל השאלה זה כמה אתה מצמצם את המסקנה הזאת. בכל מקרה, אבל, ההוא שזה לא עובד. רבי חנן וסרמן כבר אומר את זה, פה זה לא האפיקורסות שלי. רבי חנן וסרמן, זה לא עובד. החזון איש, כן, קצת אחרי דור, לא משנה, אבל הם עוד הכירו, אני חושב, אפילו אחד את השני. החזון איש, אני מניח שהוא הבדיל על הכוס, בוא נגיד, לא היו לו ילדים בכלל. לא זכרים ולא לא זכרים, ולא ראויים להוראה, ולא לא ראויים להוראה. אז מה קורה עם הגמרא? כל המבדיל על הכוס, הביאן לו בנים זכרים. איפה הגמרא הזאת? זה לא עובד. אז התשובה הפשוטה לזה היא, זה לא דוחק, זה לא הוקימתה, זה ברור שזה ככה. יש מצד שני באבון נדרים בניו של אדם מתים. אוקיי? מה קורה אם מישהו מבדיל על הכוס אבל לא מקפיד על נדרים? אז יהיו לו בנים זכרים והם ימותו, או שאולי יחסכו את כל העניין. כן, את שיבוד הדרב נתן. זאת אומרת, בעצם בשביל מה להוליד בנים ולהרוג אותם, אז לא ניתן לו בנים בכלל. זה, מה הבעיה? זה פתרון הגיוני, לא? של הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה לטפל באדם מורכב כזה. אז מה, אז זה אומר שאחד מהחוקים לא נכון? שניהם נכונים. אבל בסיטואציות ריאליות...
שניהם יכולים להיות.
כן. אני אומר, בסיטואציות ריאליות, אז מה שקורה הוא שקלול של כל החוקים הנכונים, לא רק של אחד מהם. אז ברור שהרבה פעמים חוק מסוים לא יעבוד, כי יש חוק אחר. הגוף לא ימשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר, כי יש חיכוך. גם החיכוך הוא חוק בפיזיקה, לא רק חוק האינרציה. עכשיו, כשאתה רוצה לדעת מה יקרה, אתה צריך להתחשב בכל החוקים הנכונים. אלא מה עושה חשיבה המדעית, וכאן אנחנו מגיעים לישיבות ועוד מעט לממשל. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם, כמו שאמרתי קודם על פרויד, כשאנחנו רוצים לנתח את לבנות פיזיקה, תחשבו על המצב לפני גלילאו וניוטון. אנחנו רוצים לבנות את המכניקה. לא הייתה שום דרך לעשות את זה. לא הייתה מערכת מושגים בכלל. מה יהיו המושגים הבסיסיים שישחקו על המגרש של פיזיקה. אז גלילאו וניוטון החליטו שזה יהיה מיקום, מהירות, זמן, תאוצה וכוח. מסה, משהו כזה. אוקיי? אלה המושגים הבסיסיים. אתם מבינים איזה התקדמות אדירה זה המצאת מערכת המושגים הזאת. ושעכשיו אנחנו יכולים להתחיל לטעון טענות, שיש כוח כזה, מתפתחת תאוצה כזאת, אם יש מסה כזאת, זאת אומרת, אולי זה לא נכון, נעשה ניסוי, נראה, אז נקבל חוק אחר. יש לנו עכשיו איך להתחיל להתקדם, יש לנו איך לנסח מערכת של חוקים. אז המכניקה בעצם בלי מערכת של מושגים לא יכולה בכלל להתניע, אי אפשר להתחיל לעבוד. אחרי שיש מערכת מושגים, אנחנו מוצאים כל מיני חוקים. אז החוקים האלה בעצם אומרים לי מה הקשר בין כוח לבין תאוצה. או כן, זה החוק השני של ניוטון, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל יש עוד חוקים נכונים. וכשאני מדבר על קשר בין מושגים, אז תמיד אני צריך להבין שכוח מסוים פועל על גוף, לא תתפתח את מה שהחוק השני של ניוטון אומר שתתפתח. בגלל שיש תמיד עוד כוחות שאותם לא הכנסתי לתוך המשוואה. בשביל שזה יתפתח, אני צריך להגיד, אחר במה יסקינן, כן, פה מדובר בלי הכוחות האחרים. יש רק את הכוח הזה. באיזשהו עולם, עולם נקי. ולכן בעצם תמיד מדע לא עוסק בעולם שלנו. מדע עוסק בעולמות הפלטוניים, לא בעולם שלנו. בעולם שלנו יש תמיד חיבור בין כל מיני עולמות הפלטוניים. אנחנו מנסים עכשיו לא רק לייצר מערכת מושגים, אלא לייצר מערכת חוקים. עכשיו, זה מערכת חוקים שאף אחד מהם לא עובד. אף אחד החוקים לא עובד. התקווה שלנו זה שאם כל אחד לחוד הוא נכון, אז שניקח את השילוב של כולם ביחד, זה פחות או יותר יתאר לנו מה קורה במציאות. גם זה, זה אף פעם לא באמת עובד, אבל...
בפיזיקה למשל, אתה יודע בצורה מאוד מאוד מדויקת לצפות, נניח, מסלול של איזשהו עצם בשמיים. הרבה לפני שהוא קורה, ואתה קולע, ואתה יודע לשקלל את כל החוקים
בצורה צפויה. אני יודע, אבל גם שם זה רק קירוב. כיוון שגם שם יש השפעות של עצמים מרוחקים, והאליפסות האלה של אחד סביב השני, הן לא באמת אליפסות, ושיש עוד מעשות בסביבה.
אתה קולע על המילימטר,
זה מספיק. לא, אתה קולע על המילימטר, אתה קולע על הסנטימטר, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, תמיד אני צריך בסופו של דבר לקצוץ את הדיוק שלי, בגלל ההשפעות האחרות.
אני יודע אבל גם לחשב מה תהיה רמת הדיוק שלי.
בסדר, לא, גם בזה לא בטוח שאני יכול. זאת אומרת, תלוי מה אתה יודע על הסביבה. לא תמיד אתה מכיר את כל הסביבה.
בדיוק איך שהם מצאו את נפטון או משהו, כוכבי לכת.
סטייה מהמסלול הצפוי. נכון.
חייב להיות עוד
משהו שמשפיע. זה העוצמה של הפשטה מדעית. היא לא עובדת. אבל אם היא לא עובדת, אני יכול לחפש למה. או אני יודע שאני צריך לחפש למה. אם אני לא הייתי מנסח מה אמור לעבוד בעולם הפלטוני, לא הייתי מבין גם את העולם שלנו. כי אז אין לי פרדיקציות, זה לא, אין סטייה מהפרדיקציות, ואני לא חושב שאני צריך לחפש עוד משהו. זה בדיוק הנקודה. זה היתרון של עבודה תיאורטית. עכשיו, עבודה תיאורטית בעצם אומרת, א', להגדיר מערכת מושגים, וב', להגדיר מערכת עקרונות. שכל עיקרון כזה הוא חוק שלא עובד בעולם הריאלי. לא עובד. הוא עובד בעולם הפלטוני. אבל הוא נכון לעולם הריאלי. יש הבדל בין נכון לבין עובד. זאת הוא נכון לגבי העולם הריאלי, אבל הוא לא עובד בו. הוא לא עובד בו בגלל שמה שקורה בעולם הוא שילוב של כל החוקים ההם. והחוכמה, האינטליגנציה של איש מדע, זה עד כמה הוא באמת יודע לעשות את הבידוד הזה של החוקים, לנסות לעשות הכללות או חוקים מדעיים אפלטוניים כאלה, שכל אחד לחוד לא עובד, ועדיין אתה צריך להבין שזה חוק נכון, למרות שהוא לא עובד, זה חוק נכון, ואז להגיע למצב המורכב ולנסות להביא דרך כל החוקים האלה. איך אתה יודע את החוקים המופשטים ההם? אתה בונה מצבי מעבדה. במצבי המעבדה אתה מנסה לייצר סיטואציה שבה יבוא לידי ביטוי רק החוק הזה ולא החוק ההוא. נגיד, אם אני רוצה לדון בחוק הגרביטציה, אז אני עושה אוקימטה. מדובר בגוף לא טעון חשמלית. אם הוא לא טעון חשמלית, אז לא יהיה עליו השפעות של שדות חשמליים. ואז אני יכול לראות את ההשפעה התאורה של גוף גרביטציוני. אבל בדרך כלל אין מצבים כאלה. כמעט כל גוף הוא טעון חשמלית. אז לפעמים זה זניח ואפשר להסתדר עם זה, ולפעמים לא. ואז אני צריך להתחשב גם בחוק של החשמל. איך אני בונה את החוק של החשמל? אז איך אני בודק את החוק של החשמל? גם כן במצב מעבדה. אני הולך לעולם הפלטוני אחר. בעולם הפלטוני ההוא יש רק שדות חשמליים, אין גרביטציה. ואני שואל, מה קורה שם? יש מסה אינרציאלית, אבל לא גרביטציונית. זאת אומרת, יש... החוק השני של ניוטון קיים, הוא לא חוק הגרביטציה. אז, ואז אני בודק מה יקרה שם, כשיש שדה אלקטרומגנטי. אבל מה לעשות, אצלנו בעולם תמיד יש גם מסות, לא רק שדות אלקטרומגנטיים. נכון, אבל עכשיו אני חוזר חזרה לעולם שלנו, ואני מנסה לראות, אולי במקום שבו כמעט ואין מסות, כמו הכוכבים. זה מקום טוב לבדוק את התיאוריה של הגרביטציה. למה? כמו ששאר הכוכבים הם מאוד רחוקים. אז הם לא יפריעו כל כך למסלול של כוכב סביב כוכב אחר שקרוב לו. אז זה מקום טוב לנסות ולראות מה החוק העקרוני. אחרי שאנחנו רואים את זה שם, לא מדויק. תמיד יש סטיות בגלל ההשפעות. אבל אנחנו מבינים שזה כנראה החוק האפלטוני. ואז אנחנו אומרים שהחוק הזה הוא נכון לגמרי. לא שהוא נכון בקירוב, הוא לגמרי נכון. רק יש דברים אחרים שמפריעים לו, והם יוצרים את הסטיות. ואז אנחנו בודקים מה הדברים האחרים, והם יוצרים עוד חוק מדעי. ובסופו של דבר, את המציאות אנחנו מסבירים דרך שילוב של כל החוקים האלה ביחד.
החוקים הם בסדר, המציאות לא בסדר.
כן, בדיוק, תמיד אני חשבתי שם. גם בהלכה, אני תמיד חשבתי שהלמדנות הייתה יכולה להיות מושלמת לולא היו נפקא מינות. זה כל כך יפה יכול להיות אם לא היו אומרים לנו כל מיני דברים שאף פעם לא מסתדרים עם התיאוריות שלנו. כמו שאומרים שאוניברסיטה יכולה להיות מושלמת אם לא היו סטודנטים, או בית חולים יכול להיות מושלם אם לא היו חולים. זה רק מפריעים החבר'ה. בכל אופן, אגב, זאת הסתכלות, זה נקודה מעניינת, כי זה קשור למה שדיברתי קודם על הרב עובדיה. כי נגיד בבית חולים אולי לא, אבל באוניברסיטה זאת הסתכלות אמיתית. מבחינת חוקר באוניברסיטה, הסטודנטים רק מפריעים, הוא לא נמצא שם בשבילהם. כסטודנט כשאתה מסתכל על זה, אתה חושב שהאוניברסיטה קיימת בשביל הסטודנטים. אז זה נשמע כמו בדיחה, כשאני אומר שבלי הסטודנטים זה יכול להיות מושלם. אבל זה לא בדיחה, תסתכל על זה כמכון מחקר, לא כמכון הוראה. אז מבחינת איש סגל, מה שחשוב לו זה המחקר, הסטודנטים זה רק מהתרדה. אמיתית, זה פשוט שאלה מה המטרה. אם אתה רוצה ללמד סטודנטים, אתה רוצה לחקור. מה?
אמיתית ומורגש.
אוקיי.
פרינסטון
עשו אוניברסיטה פרינסטון. מכון מחקר. כן, יש גם פה.
יש פה
עוד מקומות. אגב, בכל מקום כזה בסוף יש גם את הסטודנטים. סטודנטים למחקר, סטודנטים לא סטודנטים לתואר ראשון. לא מכון ויצמן עם תואר ראשון.
כי הם עוזרים למחקר.
כן, כן. זה נכון, אבל גם עוזרים להם. זאת אומרת, יש פה גם מטרה לעשות סטאז' לסטודנטים. בכל אופן, אז אני רוצה, אני רק אסיים בדוגמה אחת כדי שזה לא יישאר באוויר ונמשיך בפעם הבאה. נחזור רגע לרבה עם העבד הכפות והישן. מה בעצם קורה שם עם האוקינטה? אני אראה לכם איך זה בדיוק אנלוגי למה שקורה בהקשר המדעי. בעצם הגמרא כשהיא רואה את רבה, רבה אומר ששם גט ביד עבדה ישן ומשמרתו הרי זה גט. אז הגמרא מבינה שרבה בעצם לא בא להגיד לי בכלל הלכה. אנחנו לא עוסקים בהלכות, וכאן אני מגיע לרב עובדיה. את המטרה היא לא ההלכה, ההלכה זה ביטוי לחוק כללי. הגמרא מבינה שמה שרבה רוצה לומר זה חוק כללי. רק הוא מביא את זה דרך הדוגמה של העבד. ומה הוא רוצה להגיד? עכשיו שואלת הגמרא, בוא נזקק את החוק האפלטוני, שלא עובד אף פעם. כן? מה החוק שאותו רוצים להגיד לי דרך המקרה? החוק הוא שעבד הוא כמו חצר. עבדים הוקשו לקרקעות, עבד הוא קנייני, אז זה קרקע שהיא קנייני, זה מה שנקרא חצר. אוקיי? אז עבד הוא כמו חצר. אז הגמרא אומרת שעבד הוא כמו חצר, אבל היא לא הכלל עבד הוא כמו חצר, אלא היא אומרת שהוא שם גט ביד עבדה ישן ומשמרתו, הרי זה גט. זה דרך הנפקמינה היא אומרת לי את החוק. עכשיו באה הגמרא ושואלת, רגע, אבל זה לא נכון, בקניין חצר זה לא עובד, כי בקניין חצר צריך חצר נייחת, לא ניידת. יש חיכוך. אבל יש דברים שמפריעים לחוק הכללי לעבוד. אז מה אני עושה? אני עושה מצב מעבדה. זה עולם בלי חיכוך. אוקיי? וזה עבד שהוא כפות. הוא לא הולך. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו, כשהעבד הוא כפות, אתה תוכל לראות את החוק שעבד הוא כמו חצר בתהרתו. למשל, אם יהיה חמץ ביד של העבד, אז גבירתו תעבור בבעל יראה ובעל ימצא. כי יש חמץ ברשותה. כי העבד הוא כמו חצר. לגבי קניין, ספציפית לגבי קניין, לא מספיק להיות חצר, צריך להיות חצר נייחת, לא חצר ניידת. אז זאת, בוא נקשור אותו. זה לא מעניין, זה לא משנה. אני פותר לך בעיה צדדית, כי אני מייצר מצב מעבדה שמסלק את הדברים שמפריעים, אבל למה הם מפריעים? החוק הכללי נשאר בדיוק מה שרבה אמר. רבה אמר, עכשיו אני קורא את רבה בתרגום, עבד הוא כמו חצר. זה נשאר, ואף אחד לא חולק על זה. זה מה שהוא אמר, וזה מה שאנחנו מבינים במה שהוא אמר. רק הוא אמר את זה דרך מקרה. עכשיו, במקרה זה לא מופיע בצורה מדויקת, כי במקרה מעורבים עוד דברים. יש לו גם יכול, נכון שהוא כמו חצר, אבל הוא חצר מהלכת. הוא גם יכול ללכת. בסדר, זה דבר על עבד שלא יכול ללכת. שקשרנו אותו. למה? כי ההלכה, לא באתי להגיד לך את ההלכה על עבד קשור. באתי להגיד לך עיקרון, שעבד הוא כמו חצר. את החוק טבע הזה, שעבד הוא כמו חצר. נכון שהבאתי את זה דרך דוגמה מהחיים, ובחיים אף פעם החוק הרי לא עובד. אני צריך לעשות מצב מעבדה כדי לנטרל את הבעיות הצדדיות. אז בסדר, זה מדובר בעבד כפות וישן. אבל אני לא, ההלכה הזאת לא באה לספר לי חידוש מה הדין של עבד כפות וישן. עבד כפות וישן לא היה ולא יהיה ולא עתיד להיות. וזה לא מעניין את אף אחד. כן, בדיוק. אבל אני אומר לך שכשאתה עושה הבדלה על הכוס, אז זה מסוגל לזה שיהיו לך בנים זכרים. אם יהיו עוד שיקולים, יכול להיות שלא יהיו לך בסוף. אבל זה יגרום לזה, זה גורם לכך שיהיו לך בנים זכרים. עכשיו, אם גם לא הקפדת בעניין נדרים, אז הם ימותו. אם יש בעיות, אם אשתך הכרה, אז לא יהיו בנים זכרים. מה לעשות? או אם אתה הכר, לא משנה. זה נכון, יש עוד השפעות, אבל זאת השפעה שהיא השפעה נכונה. ומה שבאתי להגיד זה את ההשפעה העקרונית, לא את המקרה הקונקרטי. כי אנחנו לא עובדים כמו הרב עובדיה, שהמטרה היא לדעת מה הדין במקרה הקונקרטי. המקרים הקונקרטיים מבחינתנו זה צורה קזואיסטית, מה שנקרא במשפט. אנחנו מבחינתנו המקרים הפרטיים הם הדגמות לחוקים הכלליים. והמטרה של הגמרא, והגמרא מבינה ככה גם את המשנה, זה מה שאנחנו רואים פה. הגמרא מבינה שהמשנה כשהיא אומרת לי דין, היא מתכוונת בעצם לומר לי עיקרון כללי, לא דין. הצורה שלה להגיד את זה, זה דרך דין מסוים. אבל אז בדין המסוים מתעוררים עוד כל מיני הפרעות, כל מיני בעיות. אז אני עושה אוקימטה ואני מסלק אותם. שזה לגמרי ברור. אני ארחיב את זה יותר בפעם הבאה.